רדיו חופש, הרדיו של כולנו.
שלום, כאן עודלה קירשנבאום עם התוכנית שלי ריפיל. ריפיל, לחזור, להרגיש, לחזור, להתחבר אל עצמנו, אל הטבע האנושי שבנו, ואל הטבע שאנחנו חיים בו, ולחיות חיים שיותר מחוברים וסינרגטיים בינינו ובין הטבע. אני אספר קצת על הדרך שלי, מאיפה אני באה. בשנים האחרונות נוצר בי הרצון, הכמיהה, להתחבר אל עצמי, אל הטבע, אל הכוחות שתמונים בנו כאנשים, ואל הכוחות שקיימים בטבע ויכולים, ובעצם משפיעים אחד אל השני אם נרצה או לא נרצה. בשנתיים האחרונות אני לומדת צמחי מרפא בשני ערוצים ששניהם חשובים לי מאוד. אחד זה בטבע, ששם החיבור וגם האינטואיציה הוא מאוד מאוד חזק. והשני זה מסלול לימודים של הרבליזם קליני שמגובה במדעים, במחקרים, וגם זה חשוב, במיוחד בעולם שלנו. זאת קדמה שמאפשרת לנו עוד הרבה מעבר למה שהתאפשר בעבר. והיום אני רוצה לדבר על צמח שאני מאוד מאוד אוהבת, והוא מגיע קודם כל מהמסורות, ויש לו פעילות רחבה ומדהימה וחיבור מדהים אלינו כאנשים. ובנוסף הוא גם כמובן נחקר ונבדק ונמצא בשימוש ברפואת הצמחים המערבית לכל מיני דברים, ואני אציג את הצמח. המרווה. המרווה המשולשת, זאת שאפשר למצוא בטבע. בגינה יותר מוצאים את המרווה הרפואית, אבל מה שאני אומרת לגבי המשולשת, נכון גם לגבי הרפואית. למה משולשת? אם נסתכל בתמונה הזו של העלים הצעירים, אפשר לראות שלכל עלה גדול יש משני הצדדים שני עלים קטנים, שנותנים בעצם צורה של משולש, ולכן היא נקראת המרווה המשולשת. המרווה היא חלק ממשפחת הספטניים, ויש עוד הרבה ספטניים בארץ, ולהרבה מהם יש איכויות מרפא דומות. הריח שלהם הוא ארומטי חזק, ובדרך כלל ריח יש לו תכונות, יש לו איכויות. וגם הצורה, אני אמשיך ואראה עוד. אז קודם כל מרווה, השם הלטיני של המרווה הוא סלוויה. סלוויה זה נגזר מהפועל להציל, ויש סיפורים שהיא הצילה אנשים במסורות מכל מיני דברים. בעברית היא נקראת מרווה, מרווה מלשון לערבות, לערבות צמאון. זה צמח שמצד אחד הוא יבש, יש לו איכות יבשה וקרירה, מצד שני בחורף במיוחד, באביב, יש בו לחות, יש בו משהו שהוא כן יכול להרוות, ואני מזמינה אתכם, כשאתם פוגשים מרווה, אז קחו אותה בידיים, תריחו אותה, תרגישו את המרקם הקטיפתי שלה, ותכניסו אל הפה, תרגישו את הטעם, ויש בה גם משהו מרווה בעונה שהיא רוויה בנוזלים. אחר כך בקיץ היא יבשה וזה משהו אחר. בערבית היא נקראת מרמיה על שם מריה הקדושה, וזה מעיד עוד משהו על על האספקט הרוחני של הצמח הזה. אז כמו שאמרתי, המרווה היא ממשפחת הספטניים, ולמה הספטניים? אם נסתכל על הפרחים, שמתי פה תמונה של הפרחים, אבל אם ניקח את הצמח ונסתכל ממש על הפרחים, נראה שזה צורה של שפתיים, וכך הספטניים, יש להם פרחים קטנים, שכל פרח יש לו צורה של שפתיים. עכשיו, מרווה לא מתאימה לשימוש בהיריון ולא בתקופת ההנקה. אנחנו נראה עוד מעט שבמסורות היא שימשה בסוף ההיריון כצמח מניע רחם שמקדם לידה, אבל אנחנו לא רוצים להשתמש בו, ולכן חשוב כן להדגיש שהוא לא בהיריון וגם לא בהנקה, כי זה צמח שהוא מייבש, ובזמן הנקה אנחנו רוצים שזרימת החלב תהיה תקינה. אוקיי, המרווה ברפואה עממית. אז אני מציגה כאן שימושים מהרפואה העממית שלקוחים מספר שנקרא צמחי המרפא של ארץ ישראל. אולי חבל שלא הראיתי אותו, אבל זה הספר. וכתבו אותו דן פלוויץ' וזוהר היניב, ספר נפלא שמחבר בין הצמחים והמסורות. אז ביוון העתיקה האמינו ששתיית תה מרווה מטהרת הדם. יהודי תימן השתמשו במרווה לשיקוך כאב, ושיקוך כאב גם פנימי, גם בנטילה פנימית, זאת אומרת בחליטה, וגם ב... לעיסה של הצמח כדי להוציא את החומרים הפעילים ואז הנחה על המקום הכואב. יהודי טוניס השתמשו בה להקלה על כאבי בטן, במרוקו כסם משתן. ערבי ארץ ישראל והסביבה השתמשו בה לטיפול בתחלואים של מערכת העיכול. בלבנון משרי עלי מרווה שימש לטיפול במחלות כבד. תראו כמה דברים, דם, בטן, כבד, עוד לא הגענו למערכת הנשימה, לפתיחת דרכי הנשימה והקלה על נזלת, כאב גרון ושיעול. ורופאי הצמחים במזרח התיכון, אנחנו עדיין לא ברפואה המערבית, אנחנו ברפואה העתיקה, ממליצים להשתמש במרווה להסדרת המחזור החודשי, להגברת פריון, לחיזוק שרירי הרחם לקראת הלידה ולטיפול בבעיות של גיל המעבר. זאת אומרת שיש לצמח הזה גם אספקט נשי. ואם נסתכל על זה, גם אספקט נשי, גם נשימה, גם עיכול, גם תיאור של אדם, הצמח הזה שימש ועדיין משמש למכלול. איך זה שצמח יודע לכוון לכל כך הרבה דברים בגוף האדם? זאת שאלה, זאת חידה, זאת פשוט חידה. אז בצמח המופלא הזה לרגע נתבונן, ושמתי פה שתי תמונות. בחרתי את המרווה, את הירוקה, את המרווה הירוקה של האביב, שהיא לחה, והיא מחוספסת, והיא כתיפתית, ואם תקחו אותה כשתפגשו אותה בטיול, ממש אפשר להתלטף איתה. ובדיוק אותה מרווה, בדיוק אותו זן של מרווה, איך הוא נראה בקיץ? שורד בשיא הקיץ, אחרי שיא הקיץ. התמונה הזאת צולמה, הצבע הזה בגלל שזה בשעת הזריחה, היא צולמה בהר כמון, צילמתי אותה, ישנתי בטבע בהר כמון בסוכות, ממש בעצם סוף הסתיו, הזמן הכי יבש, ועדיין המרווה הזו שורדת, הנוזלים ממנה כבר התייבשו, והיא עדיין שורדת ונמצאת בשטח, בכזו צורה ובשפע. ואותה מרווה בדיוק, וכשאנחנו משתמשים ברפואת הצמחים ומוציאים תמצית של הצמח, אנחנו מקבלים שתי מרוות שונות, עם איכויות שונות. זאת אחת יותר מלטפת, כמו שהיא נראית, החורפית, והשנייה יותר... יבישה, יותר חדה, איכות שונה לגמרי, שתיהן, לשני המצבים האלה של אותה מרווה, יש איכויות מרפא מדהימות, ובמרווה היבשה, במרווה של הקיץ, משתמשים גם להכנת קטורת מרווה. קטורת המרווה שמשמשת לטיהור, והאספקט שלה הוא יותר רוחני, וגם בשם של המרווה, אני מראה לכם אותה, וכן, אני גם מטהרת את המרחב לפני השידור, ועכשיו גם במהלך השידור, ויש משהו בתיהור באמצעות המרווה, שהוא יוצר איזשהו איפוס. אני הכי אוהבת את התיאור הזה, כשיש בבית מריבה או אנרגיה רגשית קשה, וזה נגמר, ואז עדיין המתח נשאר באוויר, המרווה היא זאת שיודעת לקחת את זה, לטהר, לשחרר ולתת מרחב נקי, מאוזן. אני מאוד מאוד אוהבת את המרווה, אני שמתי את זה במצגת, אבל אני לא יכולה להתאפק ולספר שהיא מלווה אותי, שיש לה חלק בחיים שלי גם בדרך הזאת ובעוד דרכים. אז צמח אחד מדהים, עם איכויות מופלאות, וגם עם סוג של פיצול בין העונות, איכות של אביב, חורף אביב, ואיכות של קיץ וסתיו. אז אחרי שהצגתי את האיכויות של את התכונות שבהן השתמשו ברפואה העממית, שלא הייתה מבוססת מחקרים כמובן, אני מציגה כאן בצד צד שמאל, הריבוע, המלבן, הארוך יותר, מה שכתוב במונוגרף, מונוגרף מערבי, התכונות של המרווה באופן מערבי, מאוד כזה ישר, חד, פשוט. אז המרווה נחשבת לנוגדת זיהום, בעצם רוב הספטנים, אפילו כולם, שאנחנו משתמשים בהם, כמו הרוזמרין והאורגנו. ואיזה עוד, כרגע לא מגיע לי לראש איזה עוד, אבל יש לנו לא מעט ספטנים סביבנו, וכולם הם נוגדי זיהום. בואו נראה את התכונה שנוגדת זיהום, למה היא משמשת. נוגד זיהום, מטהרת הדם, טיפול בתחלואים של מערכת העיכול, ופתיחה של דרכי הנשימה והקלה על נזלת כאבי גרון ושיעול. התכונה של נוגד זיהום בעצם מחברת גם לטיפול המסורתי בטיהור הדם, גם בתחלואים של מערכת העיכול וגם במערכת הנשימה. עוד דבר ברפואה המערבית, זה צמח שהוא פיטואסטרוגני. פיטואסטרוגני מחבר אותנו לכל הנושאים של האישה, של הסדרת המחזור החודשי, הגברת פריון וטיפול בבעיות של גיל המעבר. שוב אני מזכירה, לחיזוק שרי הרחם לקראת הלידה, לא, היום לא משתמשים בזה, כי הוא מניע רחם, ולא עושים את זה, פשוט לא משתמשים בזה. אם אישה לפני לידה תשתה חליטת מרווה, אני לא מאמינה שזה יעשה משהו, זה לא אסור בתכלית האיסור, אבל לא בתמציות, בטח שלא בתמציות, וגם חליטות לא בכמות גדולה, ובמהלך ההיריון בכלל לא, ממש ממש לא. זה צמח שהוא גם מייבש, גם את זה אנחנו רואים ברפואת הצמחים המערבית. מייבש, זה גם מכוון לטיפול בתחלואים של מערכת העיכול, שלשולים, מייבש שלשולים, וגם מייבש דרכי הנשימה בזמנים של לחות, נזלת, לחה, זו התכונה המייבשת. המרצת מרה, וזה הרבה מהצמחים המרים שהטעם שלהם הוא מר, הם ממריצי מרה, מניעי עיכול. זה גם מתחבר לטיהור של הדם, לטיפול במחלות כבד. כתוב במונוגרף, בתיאור של הצמח במערבית, שהוא מפחית סוכר בדם. אני חושבת שרוב הצמחים, הרבה מאוד צמחים הם מפחיתי סוכר בדם, זאת לא תכונה ייחודית של מרווה, ומפחית שומנים בדם, שזה גם מטהר ושותף לטיפול במחלות כבד. אז כאן אנחנו רואים בעצם איך המערבי מתחבר, הוא בעצם שואב, אבל ממצא, בצורה מאוד ממצה וחדה, את מה שהיה ידוע למטפלי הצמחים בתרבויות קדומות. אני רוצה לציין, חליטות מרווה, הצמח נמצא אצלנו בגינות, ואפשר לעשות, וזה חופשי ונהדר במידה, כמו כל דבר, ובכלל, בצריכה של דברים באופן עצמאי, של צמחים ואוכל, אנחנו לא אמורים לצרוך יותר מדי משום דבר. הגוף שלנו יודע כמה אנחנו צריכים מכל מזון ומכל צמח. וככל שנהיה מחוברים לעצמנו, ככה אנחנו נרגיש. תרבות השפע גרמה לנו לאבד קצת את הקשר בין התיאבון הבריא והטוב, לבין התיאבון שמגיע מהעיניים ומהחשק, שלפעמים מביא אותנו ליותר מדי. אז אני מאוד מאמינה שבהקשבה לעצמנו, אנחנו נצרוך את הכמות המדויקת לנו גם מצמחים, וגם ממזונות. אבל שימוש במיצוי קהלי, שככה אנחנו ממצים את החומרים שבצמח לבקבוקים, לנוזל, אז שימוש במיצוי קהלי במרווה הוא רק בייעוץ של איש או אשת מקצוע, שמבין או מבינה בצמחים, ולהקפיד מאוד על מינונים, כי להקפיד לא לעבור את המינונים, כי למרות שזה צמח, וזה צמח שאנחנו מכירים, גם בצמחים יש סיכונים, ואנשי המקצוע יודעים, יש לנו את הדרך לבדוק, גם התנגשות עם תרופות, וגם את ההתאמה המדויקת למצבים רפואיים. אז אף פעם לא לזלזל בזה כשמדובר בצמחים, זה לא אומר שזה לא יועיל או לא יזיק, צמח בשימוש מופרז, וכשאנחנו מרכזים את זה לתוך מיצוי קהלי, אז הריכוז הוא גבוה, יכול גם לפגוע, בדיוק כמו תרופות. גם בתרופות אסור לנו לעלות על מינונים מסוימים, על המינונים שנדרשים, וגם פה, אני תמיד אומרת, יש צמחים שאפשר גם קצת פחות. אז אחרי הגישה המערבית, המאוד מאוד חותכת, המרווה ואני כאן לתמונות לגמרי משלי. אז פה אני מלקטת את המרווה בהר כמון, והרגע הזה זה רגע שזוכרים, הרגע הזה שמלקטים צמח ונמצאים באיזושהי הודעה והכרת תודה, הוא רגע שזוכרים, וגם המיצוי, שאני עושה ממנו, הוא מיצוי שיש אליו גם איזשהו קשר רגשי, לצד ההכרה באיכויות של הצמח, יש גם את הקשר והזיכרון והאנרגיה של המקום, ולכן תמיד על הבקבוק הגדול שבו נמצא המיצוי, אני שומרת את המיצוי, אני רושמת איפה ליקטתי, ואז יש גם את החיבור. והמרווה, מקל המרווה, מקלות המרווה שאני מכינה, שהכנתי מהמרווה היפהפייה הזאת, הקיצית, העוצמתית, היבשה, נמצאים בכל מיני מקומות בבית, פה זה בסטודיו שלי, זה נתלה ליבוש ובעצם זה כבר יבש מזמן, אבל זה מחכה עד שאני אשתמש. אני רואה שאנשים מכינים מרוות, מכינים מקלות מרווה גם ממרוות רטובות, ממרוות של עכשיו. החיסרון הוא קודם כל לקח המון זמן למרווה הזאת להתייבש לרמה שאפשר להדליק אותה. וגם אם תחשבו רגע שנעשה כביסה, הבגדים רטובים, ובמקום לייבש אותם פורוסים אנחנו נקבצ'ץ' אותם. זאת הסיבה שהעדפה במקל מרווה, במקל טיהור של מרווה, זה מקל יבש, וגם האיכות של הצמח היבש, אם דיברתי על שתי איכויות שונות, אז זה אחרת. אז עד כאן המרווה הזו, רגע.
רדיו חופש, הרדיו של כולנו.